טוב, ערב טוב לכולם, אנחנו מאמר דעת אלוהים, הגענו, אנחנו בעצם היום רוצים לסגור אחרי הרבה שיעורים את הנושא הזה של שפינוזה, שוב אמרנו בניין אב לכל התפיסה החילונית המודרנית ביחס לאלוקות, ואחרי שדיברנו כל כך הרבה שיעורים על מה הרעיון היסודי של שפינוזה, שבתמצית זה התפיסה הפן-תאיסטית, זאת אומרת הכל אלוהים, ההגדרה הגדולה מכל של אלוהים, זאת אומרת שפינוזה הוא הביטוי היותר מתוחכם לאותה עמדה נפשית, מה שקראנו עמדה נפשית ילדותית, שמנסה לתפוס את אלוהים, רק ששפינוזה בניגוד לאלילות או לדתיות, שמנסים לתפוס את אלוהים, אבל בתור כוח חלקי, שפינוזה ברוחב הכרתו ובתפיסתו המופשטת, הוא מדבר על המציאות כולה כאלוהים, שזה אומנם משהו מאוד מופשט, אבל בסופו של דבר זה מכניס את ההגשמה הגדולה מכל, שאין דבר מעבר למציאות הברורה, אין דבר מעבר לקיום הסתמי, וראינו את ההשלכות שיש לזה לתרבות ובעצם לכל העיצוב החברה החילונית מודרנית שלנו היום בעולם כולו. לכן אומר הרב, אני קורא בעמוד קוף למדלת, כן, מי שיש לו דף מצורף או בספר עדר היקר עקבי הצון, בשורה חמישית מלמעלה, אומר הרב, יד השם הייתה על ראשי העדה האמסטרדמית, אז להוציא מהכלל את מי שחשב להשכיח את האידיאליות של הקריאה בשם השם, על ידי הקריאה המהממת לעצמיות, שאין עימה לא עוז ולא ענווה, לא קדושה ולא שמחה, לא טהרה ולא חיים של חפץ לפעולת אמת, בקציצת הנטיות האידיאליות, שהיא באמת רק קריאה לאל נחר, אל אחר, והכשר גדול לבסוף יש להתרוקנות המחשבה, שהרי אין כלל אחר הידיעה המבוקרת שום ידיעה עצמית לאדם, כי רק, לא רק בחוק האלוהות, כי בכל מושג. אומר הרב, יד השם הייתה על ראשי העדה האמסטרדמית. שפינוזה, כזכור, הוחרם על ידי ראשי העדה האמסטרדמית. דיברנו זה פעם שעברה, שהם עצמם לא ידעו באופן הכרתי את מי הם מחרימים. זאת אומרת, הם זיהו בשפינוזה כמה ביטויים של כפירה, ועוד פעם, יכול להיות שגם חשו באופן אינטואיטיבי, שיש פה איזה משהו שמנוגד לרוח התורה, אבל ודאי שהם לא ידעו כמו הרב להגדיר את הבעייתיות שבו, אבל אומר הרב, יד השם הייתה על ראשי אדם סרדם. זאת אומרת, הייתה פה השגחה אלוקית להוציא את שפינוזה מקהל ישראל, כי אם הוא היה נשאר בקהל ישראל והיה מתקבל כשיטה תורנית, אז אין די בער את גודל האסון. הדבר הזה היה יכול לגרום לקריסה אמונית של כל התפיסה היהודית. ולכן אומר הרב, יד השם הייתה על ראשי העדה האמסטרדמית להוציא מהכלל את מי שחשב להשכיח את האידיאליות של הקריאה בשם השם, על ידי הקריאה המהממת לעצמיות. מהממת פה זה משמעות השלילית, נשון משתקת. ואת שפינוזה, כמו שאמרנו, הוא משכיח מהאדם את האידיאליות, אם אתם זוכרים, זה היה הביטוי שהשתמשנו במאמר דעת אלוהים. איך אנחנו מתייחסים לאלוהים? לא לאלוהים עצמו, אלא לאידיאלים. זאת אומרת, לגילויי האידיאלים, זה הגילויים של האלוהות בתוך החיים שלנו, שאנחנו חיים את האלוהות בסובייקט שלנו, וממילא הולכים ומופיעים את זה בחיינו. השפינוזה הוא כהמשך קו של אותה תפיסה ילדותית שחורזת באנושות, רק ששפינוזה מגיע כבר אחרי אלפי שנות היסטוריה, ואז הוא עושה את זה מתוך הכרה וניסוחים ותפיסה מודעת, ולכן זה כזה אסון, אבל התפיסה שבשורשה זה אותה עמדה נפשית של עצמיות, הרצון לתפוס את האלוקות, כן, להגדיר את היש, להגדיר את המציאות, והנגזרת היא שזה משתק את האדם, כי אין לאן להתקדם, אין לאן להמשיך בחיים, הכל זה רק קיום ותולו, קיום סתמי שמביא את האדם לייאוש, אובדן תקווה וכל הדברים שדיברנו עליהם. לכן אומר הרב, התפיסה הזו היא קריאה מהממת לעצמיות שאינימה לא עוז ולא ענווה, לא קדושה ולא שמחה. אתה מוציא בעצם את הנשמה מכל החיים. אין ענווה, אין פתיחות לזה שיש משהו מעבר לתפיסה האנושית. אין עוז, אין לאן להתקדם, אין עוצמה, אין קדושה, אין שמחה. הכל פה זה רק איזה מערכת מתחתית שהולכת, מתקדמת. קיימים בשביל מה? את השאלה החשובה מכל, בשביל מה אתה חי, מה המהות של החיים, את זה מוציאים, שפינוזה מוציא מהמשוואה, ומשאיר פה עולם קר, מנוכר, אולי מאוד מתוחכם מבחינה טכנולוגית, אבל לכולו מסורס מבחינת היחס שלו לאלוהות. לכן אומר הרב, הדבר הזה הוא קציצת הנטיות האידיאליות, כן, יש כאן ביטוי קבלי, קציצת הנטיות, נטיות זה עם ישראל, נצר מטעי, מעשה ידע להתפאר. זאת אומרת, שפינוזה מוציא את התפיסה הישראלית מהעולם, שהיא באמת, ברגע שאתה מקצץ את עם ישראל, מה שנשאל לך זה רק קריאה לאל נחר, אל אחר, והכשר גדול לבסוף להתרקנות המחשבה, והדבר הזה גורם להתמוטטות של כל המחשבה האנושית. למה? שהרי אין כלל אחר הידיעה ברורה מבוקרת שום ידיעה עצמית לאדם, לא רק בחוק האלוהות, כי אם בכל מושג, דיברנו על זה. ברגע שאדם אומר שאני תופס את אלוהים, במילים אחרות אין אלוהים, זה הרי העומק הרעיון של שפינוזה. שפינוזה אומר הכל אלוהים, הכל אלוהים, זאת אומרת הקיום, המציאות, הטבע, מה שקראנו הקוסמוס, זה האלוהות, זאת אומרת, זה הגבול הסופי של המציאות, אין משהו מעבר לזה, במילים אחרות אין אלוהים, אתה יכול לקרוא לזה אלוהים, זה מה שמבלבל, אבל בעצם אתה רוצה להגיד שהאלוהים שאנחנו מאמינים בו זה הטבע, זה מציאות מוגבלת, אז באותה שנייה אין אלוהים. אם אין אלוהים אומר הרב, אז גם אין שום ערכים. זאת אומרת, ברגע שאתה אומר שאין אלוהות, אין מוחלטות, זה מילים אחרות להגיד אין מוחלטות, אין אינסופיות, אין מהות, אז במילה כל הערכים מאבדים מקיומם. אז עכשיו תבוא ותשאל שאלה, טוב, אם אין אלוהים, מי אמר שאסור לגנוב? מי אמר שאסור לרצוח? מי אמר ששאר צריך בכלל לחיות? מי אמר שלא להתאבד? מי? כל הערכים האנושיים כביכול מאבדים את הבסיס לקיומם אם אתה מוציא את אלוהים מהמשוואה. מה שאמרנו, היום זה גם ביטוי כזה. אתם רוצים להגיד בן אדם שאין לו ערכים, אומרים לו זה אין לו אלוהים. מה בעצם רוצים לו להגיד פה? אין לו אלוהים, זאת אומרת, האדם הזה אין לו שום מדד מה האמת ומה שקר. הוא עושה מה שבא לו. אם זה ככה, זה קטסטרופה, זה שואה, זה יכול להגיע לכל דבר שבעולם. כן, מה יש לו? נצביע משהו? כן. אתה צודק, אז הנה זה באמת שאלו לפני השיעור, אני אומר, יש לאדם צלם אלוהים, יש לאדם נשמה, ולכן אנשים, למרות שמבחינה שכלית הם שפינוזיסטים, הם מרגישים לא טוב עם עצמם. זאת אומרת, ברור שיש לי ערכים, ברור שיש אמת. זה מגיע אבל מהצד הנשמתי הפנימי שלהם. תגיד, מה אכפת לי, מאיפה זה מגיע, זה אכפת. כי ברגע שזה רק מגיע מהצד הנשמתי, אבל זה מתנגש עם ההכרה שהם בנו לעצמם, זה הורס אותם. הבן אדם מצד אחד אומר, תשמע, אין, משפחה, זה ערכים, זה חייבים, אין, זה על דבר כזה אני מוכן למות, טוב. הוא אומר את זה, כי באמת נכון, יש איזה משהו שמפעפע בתוכו, אבל שהוא מסתבך עכשיו, זאת אומרת, למשל, האם אני צריך לטובת המשפחה שלי לעומת טובת המשפחה של, לא יודע, הפלסטינים בעזה, כן, שזה מתנגש, מה עושים? ואין כי כל... אז אם יש לך, עוד פעם, שכל הכרתי מובנה של משנה רוחנית וכו', יש לך גם סדר עדיפויות, נכון שזה חשוב זה, אבל יש, אבל ברגע שהכל פה הוא בנו על איזה תחושות פנימיות, ובאופן ההכרתי אתה בתפיסה השפינוזיסטית שבעצם אין מדד לאמת ושקר, הכל פה זה הפקר מוחלט, אז אתה מתחיל פה, שנקרא, להסתבך, או כמו שאמרנו, דברים יותר פשוטים. אתה אומר, שמה, יש ערכים, אסור לגנוב, אסור לגנוב. טוב, אבל כאשר אתה בדיוק עכשיו יכול לעלים איזה 1,000 שקל מס הכנסה, אתה אומר לעצמך, לא, לא נורא. למה לא נורא? הרי הנשמה שלך פועמת בזה שיש ערכים. נכון שהנשמה פועמת שיש ערכים, אבל מכיוון שאני חניך תרבות שכל הזמן משדרת לי שבעצם לא ברור מה נכון ומה לא נכון, ואין אלוהים, ואין, ממילא גם אין ערכים מוחלטים, אז עכשיו שאני נדחק לפינה וזה לא לגמרי מתנגש לי, כי אני, זה נראה לי משהו קטן, אז אני מחליק פינה. אתה מבין, אתה... ואז עד שבסוף גם מחליקים פינות ויותר משמעותיות, והתרבות כולה מאבדת את האזימות המוסרי. אבל כן אמרתי, יש לזה משמעות אדירה, למרות שהאדם יש לו את האנושיות, כן, הנשמה האנושית שבו, שפינוזה גורם נזק אדיר. האנושות בסוף תשתחרר מזה, כי כמו שאמרנו, האדם נחלס הריק. מי שמבין את המשמעות האדירה של שפינוזה, הוא מתקומם מול זה. מה? בעצם אז אין מוסר, אין חמלה, לא יכול להיות וזה. אבל עד שהאנושות קולטת, זה מפנימה את זה, לוקח כמה מאות שנים. ובינתיים, אנשים פה מסתובבים סביב עצמם. כן.
בעצם
שפינוזה,
כמו
שהוא קורא תורה
ומצוות, אבל לפי דרכו,
לא, הוא לא דיבר כבר על תורה ומצוות. שפינוזה, מה שהוא תפס בתחיל הדרכו, זה את ההבנה הגדולה, שהאלוקות זה לא משהו שהוא חיצוני לחיים, אלא הוא מופיע בתוך החיים. זה החידוש הנכון של שפינוזה.
אז אם אני אומר שאני תופס את אלוקים, כולל את המסע שאוכל את הראשון המקום,
אי אפשר. מהרגע שאתה אומר שאלוהים זה בעצם הטבע, אז, והטבע הוא טבע עיוור, אז איך אתה עכשיו אומר שלטבע יש מוסר ותורה? אתה מבין? אתה יכול לשחק עם זה, אבל זה דבר שסותר את עצמו. מה כל הרעיון של טבע? טבע זה שאין לו רצון, אין איזה מגמה, אין פה מישהו, משהו שמכוון מה לעשות. הטבע זורם עם שלו. אמן. אז אתה יכול להשתמש בכל מיני ביטויים כאלה. תשמע, הטבע רוצה, היקום רוצה מאיתנו שנשמור על האקולוגיה. זה גם סוג של מוסר, אבל מה קורה כאשר זה מתנגש עם מפעלים שיכולים לתת עבודה למיליון פועלים קותחי נפט באנטרקטיקה? אז אולי אז דווקא הטבע רוצה משהו אחר. אז הגרין, בסדר, אבל מול זה יש אינטרסים אחרים, אתה מבין? אתה משאיר את הכל פה עכשיו באוויר. כן. לפי שפינוזה באמת אין.
לפני
תורה. לא. אז מדד ערכים, מדד ערכים, זה תורה. שאם אתה, זה כבר נושא אחר. באים, אנחנו רוצים לתור את ההנחה שיש אלו. יש למות אין סוף, יש כוונה, יש מגמה, יש מטרה למציאות. עכשיו, איך אני מזהה? מה זה? טוב, זה עכשיו שאלה ארוכה, איך יודעים שתורה מן השמיים, ואיך יודעים שעם ישראל הוא כן, הוא האזימות למוסר בעולם וכו'. בסדר, זה נושא. אבל קודם כל, הנחת מוצא, יש כיוון למציאות או אין כיוון למציאות? לפי שפינוזה אין כיוון למציאות, יש פה רק קיום. אז עכשיו נכנסת פה, הכנסת לתוכנה, מה?
בסוף כל אלה, כמו שהוא אמר, אנשים לא מקבלים את זה, גם לא מתיישב.
נכון, אבל עם כל זה, אתה רואה שאנשים מסוים. אתה יודע, כמו שאתם שואלים כולכם, אבל זה מתנגש עם המציאות, אנשים לא חיים ככה. אתם צודקים. אבל אתה רואה שזה לא משהו שולי, כי ברגע שאתה אדם משכנע את עצמו בשטויות האלה, אז הוא בסוף כבר מתחיל להאמין בזה, אתה מבין? אז טוב. אבל אתה רואה שזה לא ככה, שאתה רואה בתהליכים של מיליארדי אנשים במשך מאות שנים, אז העסק הוא לא כזה פשוט, כי ברגע שהתודעה הזו מחלחלת, וזה מתיישב לאנשים גם ככה על תחושת הסתמיות והיו שיש להם לעולם, וגם עכשיו בא מישהו וניסח להם את זה באופן הכרתי וברור, אז עכשיו הם 70 שנה מסוגלים לעשות שטויות. אתה אומר, בסוף גם הנשמה שלהם, אומר, תשמע, אי אפשר לחיות ככה. טוב. בסדר. למה נקרא שמם אלוהים אחרים, אומרים חז"ל, שמאחרים את הטובה לבוא לעולם? הטובה בסוף תגיע לעולם. הנשמה בסוף תשיג את שלה, אבל אפשר לאחר אותה. מה זה? בוודאי. תפיסה של שפינוזה היום זה המלחמה שיש לך. לא עם שפינוזה הפרסונלי או הפילוסופיה. אף אחד בעולם לא, כמעט לא מדבר את המילים של שפינוזה. התודעה השפינוזית, זאת אומרת, אותה תחושה שקיימת היום אצל רוב האנושות, שהמציאות פה היא טבעית. אין משהו מעבר לקיומיות הטבעית. זה האליל הגדול של דורנו. וזה דעת אלוהים אמורה לשנות הזאת. מה? אבל אני עונה, הנשמה מכריעה בסוף, וזה יכול להיות גם עוד 200 שנה, בינתיים תהיה שואה אטומית. מה זה נשמה מכריעה? גם הנאצים יש להם נשמה. זה לא סדר שבינתיים עשו שואה. אתה אומר, לא נורא, נשמה מכריעה, בינתיים אין בעיה, שימותו אנשים. הבנת את הנקודה. יש משמעויות לאיחור. בואו נמשיך. לכן אומר הרב, הוא בא ואומר, ולכן שהרי אין כלל אחר הידיעה הברורה מבוקרת שום ידיעה עצמית לאדם, לא רק בחוק האלוהות, כי אם בכל מושג. וכל האמת התאורה תוכל להתבסס רק על מוסד האידיאליות הטבעית למטבע האלוהית של דרכי השם, ברוממות עוזם באהבתם היחוסית, שתימצא באומה שלמה בכל מילואיה ונצחיותה, שרק בשלום האנושיות כולה לשלום. אמרנו כי היחס לאלוהות זה דווקא דרך האומה הישראלית, אותו יצור חיים שמופיע את החיים, את האלוהות, בתוך חיי העולם הזה, אבל מופיע את האלוהות, לא נשאר רק בחיי העולם הזה, אלא מופיע את הנצח יותר ויותר פה בעולם הארצי. אבל, אומר הרב, לולא המרחיקים הללו, לולא אותם אלה שהחרימו את שפינוזה, אז הלא היה איש כזה נחשב בין חכמי ישראל. ספריו היו נחשבים כספרי חקירה אלוהית, נאמנים ורואים לבוא לקהל, ואין לשער את כוח הנפץ שהיה צפון בהם, למעמד הרוחני והלאומי של ישראל, ובאיזה צורה איומה היה יוצא, כשהיה גם העוז העברי נוסף לו. זאת אומרת, הוא היה נתפס גם כמשהו עברי, כמשהו ישראלי. העם ישראל, אלא, כולם מתחילים להיות חסידי שישפינוזה, ועד שהטעות הזו הייתה מתבררת, היה יכול פה לקטסטרופה רוחנית. לכן, ואין להעריך כמה כוחות היו עובדים, מביאים גם כן בעלה נורא ומחלה ממושכת, עד שהיה בג ההכשר הגמור של התעלות הרוח, עד כדי להכיר את האפיסה שבהם, אבל זה היה לוקח הרבה זמן, בייחוד בימים שלא התעלתה עדיין תורת המוסר והאידיאליות למטרה, למעלתה הפופולרית ולמדרגת חוכמה מסודרת, בהכשר להיכנס בכל סדרותיה של החברה האנושית. זאת אומרת, בעיקר בימים אותם ימים ששפינוזה של לימוד האמונה לא היה מסודר ושיטתי בעם ישראל, או שהיום הוא יותר מדי, אבל אז בכלל אף אחד לא התעסק בתחומים הללו, למעט כמובן גדולי ישראל. אז כאשר על מוחות כאלה שלא מבינים בכלל באמונה, היה נכנס הרוח השפינוזיסטית, זה היה גומר פה את עם ישראל. כי רק החוכמה האמונית המסודרת היא נכונה להיות בסיס לשערי צדק של כנסת ישראל שיפתחו בעולם, למעלה מכל שיטה אריסטוקרטית, כן, ככה הרב קוק מגדיר את התפיסה השפינוזיסטית, אריסטוקרטית, זאת אומרת, שיטה שהיא מאוד חכמה, אריסטוקרטיות זה משהו שהוא כאילו מעל המציאות, אבל מנותק מהמציאות, זאת אומרת, שפינוזה זה שיטה של שכל, שכל קר, שאתה לא יכול לנצח אותו מבחינה שכלית, אבל הוא מתנגד אל החיים. זה שיטה שבעצם אומרת לך בשכל, תפסיק לחיות. זה אריסטוקרטי. כאילו, הצד האריסטוקרטי שבאדם, הצד המתנשא במשמעות השלילית באדם, הצד השכלי אומר לחיים, תפסיקו לחיות. זה משהו שגם האדם לא, הנשמה לא מסוגלת לקבל אותו. גם, שוב, שבן אדם לא יודע בדיוק מה להגיד, אבל הוא אומר, זה לא בסדר, לא יכול, כמו שאמרנו, ניקח פה איזה מישהו ונביא לו את ההשלכות השפינוזיסיות. תקשיב, אין תקווה בעולם. אין משמעות לשום דבר שאתה עושה, אתה רק צריך לחיות. כל אדם נורמלי הוא מתקומם נגד זה. למה אתה מתקומם? מה, אתה לא מבין שבשכל אין הבדל בין אמת לשקר, טוב ורע וזה? לא יודע מה שאתה אומר, אבל לא יכול להיות. זו תגובה בריאה.
מה, זה לא על שם אריסטו?
מה זה?
זה לא על שם
אריסטו? לא. מצד הזה? כן. כן, שאתה אומרת המושג. כן, אני דיברתי אפילו על המשמעות של המושג. התפיסה הזו, עוד פעם, זו תפיסה קרה, שהאדם בעומק העניין לא מסוגל לקבל אותה. אבל שפינוזה, אתה מבין, הוא מבלבל את האנשים, כי הם אומרים, אבל הם צודקים בשכל, באמת אין בעצם משמעות. כמו שהדוגמה שהבנו, אתה מסביר לבן אדם, תשמע, מה שאתה אוהב את הילד שלך, זה לא באמת מה שאתה אוהב את הילד שלך. זה בסך הכל תגובה כימיקלית של שקורית לך בגלל החינוך שקיבלת, שאתה רואה ילד קטן, המוח שלך משדר שדרים חשמליים שזה חמוד, ובגלל שזה חמוד, זה יוצר אצלך תגובה כימיקלית שנותנת לך איזו תחושה שנראית לך אהבה, אבל זה בעצם לא אהבה. אתה בסך הכל לא יותר מאשר רובוט מתוחכם, והילד הוא לא יותר מאשר בעל חיים מפותח, ואתה מבין, יש לך מערכת יחסים שבאמת, אתה יכול להסביר את זה. מה, איך תגיבו לזה באמת? מאיפה אתם יודעים שמה שאתם מרגישים כלפי ילד, תינוק קטן וחמוד, זה לא תגובה כימיקלית. כן, כן, אבל שזה יותר מזה, יש פה רגש ונשמה.
יש לנו
נשמה, בעצם. יפה. מבחינה שכלית, אני לא יודע להסביר את זה, אבל ברור לי שיש משהו בחיים מעבר רק לקיום טכני. אין, אבל שפינוזה לא, זה שיטה אריסטוקרטית, שיטה כאילו, זאת אומרת, תתעלה מזה, אין, יש שכל. לכן אומר הרב, עם ישראל, כן, הוא מכריח את העולם לצאת מאותה שיטה אריסטוקרטית המתגדרת רק בהגיונות יבשים, בשכל יבש, שתו המוות חקוק על מצחיו. כן, באמת, שפינוזה זה להמית את העולם, תו המוות. אין, שוב, יש מוות בעולם, יש רק קיום, יש רק טכנולוגיה, רק טכניקה. לא המתים יעלילו יה ולא כל יורדדומת. הוא עכשיו את הפסוק הזה כמה הוא מדויק. אז איך אנחנו מבינים את זה? מה זה לא המתים יעלילו יה ולא כל יורדדומת? שמע, מי שמת לא יכול להודות לקדוש ברוך הוא. סבבה. ועל זה לא מה שמחדש דוד המלך. מחדש את העומק. לא המתים יעלילו יה. מה זה יה? מה זה אלוהים? זה החיים. זה שבן אדם מבין שהחיים הם לא רק אוסף של פרטים טכניים, אלא יש פה נשמה. יש כאן שלמות אינסוף שמופיעה, זה דעת אלוהים, שאתה מופיע את האובייקט האינסופי, את האובייקט האלוהי, בתוך החיים שלך. אבל מישהו מת, מישהו חוסם את עצמו מבחינה שכלית להבנה הזו, אז הוא לא יכול להלל יה. הוא מתקשה עכשיו להופיע את השלמות האלוהית בחייו. זאת אומרת שהוא עושה את זה כמובן, כן? זה לא על כוחך אתה נולד. אבל מבחינת התודעה הגלויה שלו, הוא לא יכול להופיע את הקדוש ברוך הוא. בסדר? רשעים, אומרים חז"ל, גם בחייהם קרויים מתים. הם קיימים מבחינה פיזית, מחייכים בזה, ולא רק מחייכים, יש להם גם המון דברים שהם עושים בחיים. אבל זה הכל חיצוני, הכל גלוי, הכל בתודעה שאני עושה פה פעולות טכניות, בלי שהנשמה נמצאת שם בפני. לא המתים יעלילו יה, ולא כל יורדי דומה. לכן אם הדברים האלה של שפינוזה היו נכתבים חלילה כתפיסה תורנית, ולא היו מוכרם על ידי חכמי ישראל, כמה היו פועלים להזיק, אם היו נכתבים בלשון הקודש, והיו מטובלים גם כן בדברי תורה, בגילוי פנים שלא כהלכה, יותר ויותר ממה שפעלו כל אלה, ביותו יושב הרחק מן המחנה בדד ונבדל. עד פה הגענו פעם שעברה, אני פשוט חזרתי על זה, כי היה איזשהו תקלה בהקלטה, ואמרו שחלק לא שמעו את זה, אז חזרנו. בכל מקרה, אבל כנראה, אני אומר כנראה, שהרב קוק הוא אומר פה את המשפטים האלה כנגד תפיסות שהיו בזמנו. זאת אומרת, בזמנו של הרב קוק, שפינוזה היה עוד שם, מה שנקרא, עוד שם חזק, היה מותג, והיה מרמור בקרב המשכילים, החילונים וזה, למה החרימו את שפינוזה, למה לא, אמרתי לכם שהיה איזה טקס באוניברסיטה העברית לפני, לא זוכר בדיוק כמה שנים, שעשו איזה טקס, לדעתי קצת מגוחך, שכאילו כביכול הכשירו את שפינוזה לבוא בקהל. עשו כזה טקס ואמרו, אחינו אתה, אחינו אתה, כאילו אנחנו מתירים את החרם שעשו עליך חכמי ישראל. זה קצת מצחיק, כי לפי שפינוזה אין חיי נצח, ואין, אז למי אתם מתירים? כאילו הוא כבר לא שומע אתכם לפי תפיסתכם, אבל לא משנה. סתירה עצמית זה תמיד לא יפריע לאנשים לעשות את מה שהם עושים. אבל בכל מקום, אז הרב רוצה להגיד פה לאותם משכילים, תקשיבו, אל תהיו כאלה ממורמרים, מה, למה החרימו אותם הזאת? תבינו, אם הוא היה נכנס, זה היה גורם אסון. אתם אומרים שבגלל שהחרימו אותו, אז הוא יצא החוצה וגרם נזק כזה גדול. נכון, אם הוא היה נשאר בפנים, היה נזק היה עוד יותר גדול. בוודאי שכן, מה שדיברנו על זה כל השיעורים, כל העולם החילוני
הוא נבנה. לא, לא תפיסה, בזה שאנשים עושים כסף
חיים בסופו של דבר בגלל
שהם מבינים שכלית,
ששום,
זה קורה בגלל
מניעים
רגשיים, לא בגלל
תפיסה. אבל שפינוזה נתן את ההסבר השכלי למניע הרגשי, מבינה? התחושות האלה קיננו באנושות לאורך כל הדורות. כל אדם נמצא באיזושהי בתחושה שהחיים הם כלום. נכון? כולנו מרגישים את זה לפעמים, כולנו לפעמים מרגישים תחושת ייאוש. כולנו לפעמים מרגישים שאני רק מתעסק פה בדברים טכניים ואין לי פה את הנשמה. זה תחושות שתמיד היו. אבל לאורך כל הדורות, זה היו תחושות שאנשים אמרו, טוב, אבל לא יכול להיות, כי יש אלוהים, כי יש אלוהים. בא פתאום שפינוזה, לקח את כל התחושות האלה, והפך את זה לאיזו שיטה שכלית, מסודרת, מתמטית כזו, ואז כולם אומרים, וואלה, התחושה הזו שיש לי ייאוש, זה נכון, זה נכון, אני יכול לנסח את זה, אני יכול להסביר את זה, אני יכול לעשות את זה בתודעה. זה מה שנתן פה עכשיו את הגיבוש ליצירת התרבות החילונית המודרנית. זה לא מתחיל, אמרתי לכם זה מההתחלה, זה לא מתחיל בשפינוזה ונגמר בשפינוזה, שום דבר לא מתחיל ונגמר בן אדם אחד. שפינוזה הוא פשוט היה הצינור שבסוף לקח את כל הזרמים הנפשיים האלה וניסח אותם בצורה שעכשיו תקע את המסמר האחרון בארון הקבורה. את צודקת, אז זה מה שאלו פה קודם, אני מסכים, אתם שואלים כל הזמן אותה שאלה, נכון, העולם לא מקבל את שפינוזה בסוף, כי אי אפשר לקבל את שפינוזה בסוף, אבל הבלבול שהוא יוצר, זה כבר יוצר מספיק נזק. תראה, בן אדם יכול, כל בן אדם בסוף חייו, או באיזה רגעים מסוים חייו, אומר אי אפשר ככה, ברור שיש איזה משהו, אבל בינתיים הוא עבר 50 שנה ורדף אחרי כסף, כי כל הזמן התרבות מסביבו שידרה לו שזה מה שחשוב. אני מסתכלת היום באמת על אנשים, בן אדם, מה נסגר איתך? אתה באמת חושב שאתה תקבל את עושרך בזה שתרדוף אחרי כסף? הרי העולם הזה, אתה מבין שאומר, אתה מת בסוף, נכון? כמה יש לך? 70, 80, 90 שנה. ואפילו בתוך ה-70, 80 שנה, אתה לא רואה שיש דברים נוספים שכסף לא יכול לקנות, שזה משפחה, שזה אהבה. תשובה, נכון, כולם יודעים את זה באיזשהו מקום. אז למה בכל זאת כולם רוצים אחרי כסף? תשובה, כי יש פה תרבות שיצרה פה איזשהו, זה התחיל מתפיסה שכלית, אבל זה בסוף חלחל גם למימד הרגשי, שמה שחשוב בחיים זה הצדדים החומרים. שבאדם גדל בחינוך הזה, וזה משדר לו מכל כיוון, כל ערוץ תרבותי, זה משדר לו את זה, אז כמה שהנשמה שלו דופקת בלבבו, הוא כל פעם זה כמו נר שמנסים לליק, ובא רוח ומחבא. בסוף הנר ידלק. ב-250 שנה, האיש חי באפלה. נוצר פה נזק. אתם כל זה מנסים להתנחם מזה, שבסוף אנשים לא יכולים לחיות ככה. טוב. בסדר? כן, זה בדיוק, אתה מקדים פה, אתה מקדים פה בדיוק את השורה על החסידות, על זה אנחנו הולכים לדבר עכשיו, על איפה החסידות ושפינוזה. כן, כן, אבל שם, אתה מקדים את המאוחר, אנשים לא מבינים לך על מה הקשר בין חסידות לשפינוזה, חכה, בוא נסביר, הזכרנו את זה במשפט, אבל עוד לא, עכשיו אנחנו מדברים עוד על חסידות, תכף נדבר על זה, קודם כל מדברים על השפינוזה הטהור, התפיסה החילונית הטהורה. אחרי זה, עכשיו נדבר איך זה חלחל לתוך עם ישראל ואת הנזקים שזה יצר בתוך העולם התורני. קודם כל אני רוצה לבנות בכם את ההבנה, את הבעייתיות שיש לתפיסה הזו בעיצוב העולם החילוני המודרני. בסדר? ואל תברכו לי כמו דתיים שלמדו הרב קוק כל הזמן לעין הטובה. לא נורא, אבל הנשמה מנצחת בסוף, וזה וזה, על הכיף, רק אתם משהו, אתם נשמע בעצמך. עם ישראל בסוף חוזר לארצו. נכון, היו נם 2,000 שנה, נהרגו איזה כמה מיליוני יהודים בדרך. לא נורא, לא נורא, לא נורא. הגאולה מגיעה, כמעט. כמעט, כמעט. לא נורא הייתה התנתקות, לא נורא, אנחנו ממשיכים. נורא מאוד. עכשיו, אחרי שאתה אומר שזה נורא, אתה גם בסוף אומר, נכון, ואף על פי כן, נצח ישראל לא שקר ולא ינחם, ובמבט הנצח האלוהי, הנשמה בסוף תנצח, ושפינוזה כליל יחלוף. בסדר? עכשיו אנחנו מגיעים סוף סוף לשאלה, מה בכל זאת הועיל שפינוזה לאנושות? אמרנו, כזה נזק אדיר, אבל הנה אנחנו, תלמידי הרב קוק, בואו אתם נתקדם. תלמידי הרב קוק, הרי תמיד אנחנו צריכים למצוא מה טוב בכל דבר, אחרת שמה משלמים לנו. אנחנו צריכים, אין לזה משפט שפינוזיסטי כזה, מה עושים? שמה? בסוף משלמים. אגב, זה באמת נכון, זה שהיום, זה מה ששולט היום בתרבות, נכון? היום שמוצאים איזה מישהו... לא יודע, הם רוצים כאילו להפיל מישהו, הוא עושה את זה בשביל הכסף. זה כאילו התפיסה. זאת אומרת, ברור שכל אחד, מה שבעצם מניע אותו בסוף, זה הצדדים האינטרסנטיים, הכספיים, הטלטיים. שוב, זה שפינוזה הוא שולט בתודעה. כאילו שברור שמה שיש בעולם זה רק המניעים החומריים, אין משהו מעבר לזה. למה פוליטיקאי זה עושה מה שהוא עושה? מה אתה לא מבין? הוא רוצה... כן. לא יודע, מה פתאום? הוא רוצה אידיאלים. אידיאלים? אתה ילד קטן, נסגר איתך, אידיאלי. אתה תמים, אתם תמימים. עם אידיאלים לא הולכים לקנות במקולת. נכון, משפט שפינוזיסטי 2. אבל אבא, אמא, אני רוצה ללמוד תורה, אני מאמין באלוהים וזה. גם בגילך חשבנו ככה. אבל עם הזמן הבנו שהחיים הם יותר... זה סיפרתי לכם פעם, היה פעם איזה... יש מושג בישיבה שנקרא אספת הורים. זאת אומרת, לתלמידי שנה א', אחרי כמה אספת כאן לזה? כן. אספת? פול אספת? טוב, זה חדשי. במילה הרי אף אחד לא מחזיק את כל השיעורים. כל פעם זה אחד שומע שיעור ומתייאש. אז זה מי ששומע את זה שיעור חדש. אז היה לי פעם אספה עם הורים של שנה א', בישיבה. אז מה אל האימא? איזה מפגש כזה שאנחנו עושים אחרי כמה חודשים, שהורים יכירו את הישיבה. באה לה איזה אימא אחת ואומרת לי, מילים האלה, אומרת לי, אה? כן, כן, לא, אני לא אמרתי שמות, לא שום דבר. אני אומר, לא, אותה אימא לא רואה את השידור הזה. היא אומרת לי, אה? יכול להיות. היא אומרת לי, שמע, אני רוצה להתייעץ איתך, אנחנו מרגישים שיש, אני ובעלים מרגישים שיש עם ילד בעיה, מאז שהוא נכנס לישיבה, הוא... הוא מוציא ציציות בחוץ, מתפלל 3 פעמים ביום, וזה, לא יודע, משהו קרה לילד. אז לא הבנתי את השאלה, אמרתי לה, מה זאת אומרת, גם אני הולך עם ציציות בחוץ? טוב, אני לא ספציפית, אבל אתה מתפלל 3 פעמים ביום, אז בלי התבלבל, היא אמרה לי את המשפט הזה, אומרת לי, כן, לך משלמים כסף על זה. באמת, אבל הוא באמת מאמין בזה. כזה משפט, ונכון, יודע משפט, צריך. בסדר, כאילו, אם משלמים כסף, אני מבין, בסדר, בן אדם של הפרנסה, צריך להגיד שהוא מאמין ולהתפלל, אבל הוא באמת מאמין בזה, מה הוא, הילד השתגע. אז זה ניצחון של שפינוזה, המשפט הזה. כאילו, ברור שמה שמניע בסוף זה כסף, מה אתם הדתיים רוצים? את הכסף וזה. אתם הולכים לצבא, גם זה, יש לכם אינטרסים פה להשתלט על הזה, זה. הכל בסוף יגיע למניעים החומריים התועלתנים. תדע, כי, נכון, כי לפי שפינות, אין משהו מעבר לה, מה יש בעולם, מה מניע את הבן אדם? אחר כך, הצדים החומריים. אמנם, אומר הרב, כוח נערץ כזה, אף על פי שמקורו ובסיסו הוא אלילי, לא היה אפשר כמעט להופיע, כי אם על ידי איש מזרע ישראל, שהמחשבה של האחדות האלוהית הקטה שורש כל כך חזק בנפשו, עד שרק הוא היה יכול להוליד צל חשוך נורא כזה על ידי האור הגדול, שקיבלו בדרך שבורה ומעוותת, שרק בעמל רב וניסיון כביר, הננו מוכשרים להכשיר גם מהרימון הזה, המעובה בקליפתו, איזה תוך תמציתי הראוי להתקיים אחרי מירוקו, ליבונו וצירופו. אומר הרב כך, א', אמנם כוח נערץ כזה, זאת אומרת שפינוזה, זה כוח אדיר, אתם מבינים, אדם שהצליח פה לחלן את האנושות, זה לא קטלקני, זה מישהו עם כוח נערץ, נערץ לא במשמעות של מעריצים חיובי, אלא נערץ של גודל שאתה עומד בהלם, מאיפה הגיע הדבר הזה. אומר, אף על פי שמקורו בסיסו אלילי, למרות שכל התפיסה השפינוזית במהותה זה האליליות, זאת אומרת, אותה תפיסה שמנסה להקשים ולתפוס את האלוקות ולהגדיר, אבל מה עשה שפינוזה? שפינוזה הוא לקח את האלילות והעביר אותה לרמה אחרת. כלומר, שפינוזה בא ומה הוא חידש לעולם? הוא בא ואומר, תקשיב, מה זה? כן. שפינוזה אמר לעולם, תקשיבו, אתם כולכם, כולנו הרי רוצים לתפוס את אלוהים, נכון? אבל תראו לכם, האלוהים שאתם מחפשים, זה לא האלוהים שהוא, עוד פעם, מחוץ לחיים, או איזה כוח מסוים בחיים. זה החיים עצמם. בזה שפינוזה עשה שירות גדול לאנושות. כי עכשיו, העולם כולו כבר בשל לדעת אלוהים. זאת אומרת, מה עשה שפינוזה? שפינוזה העביר את העולם, את העולם הערבי תרבותי, אבל בעצם זה השפיע לאט לאט על כל המציאות, שהאלוהות, אל תחפש אותה מחוץ לחיים, אלא בתוך החיים. מה הבעיה של שפינוזה? שהוא אומר, אין משהו מעבר לזה. זאת אומרת, יש אלוהים בתוך החיים, וזהו. אין גם משהו מעבר. אז הוא עיקר מהאנושות את היחס אל המעבר, אל השלמות, אל האינסוף, וזה אסון אדיר. אבל, יחד עם זה, עכשיו, כשאתה אומר לאנשים את הדבר הבא, תקשיבו, בעצם, להאמין באלוהים זה לא להתנזר מהחיים. זה לא להתנתק מהחיים, ולהאמין באלוהים זה להופיע בתוך החיים עצמם, אנשים כבר בשלים לרעיונות האלה. זאת שפינוזה, הוא יצר פה סיבוך אדיר לאנושות, אבל הוא קידם את הישות מתפיסה מונותואיסטית לתפיסה פנתאיסטית, מתפיסה שרואה את האלוהות כמשהו חיצוני לחיים, לבין תפיסה שמחפשת את האלוהות בתוך החיים. כמו שאמרנו, עדיין, זה הקשמה, זאת אומרת, זה הקשמה אפילו יותר גרועה, כי לפחות אלה שחיפשו את אלוהים מחוץ לחיים, היה להם איזה עוד פוטנציאל להתקדם, כי הם הבינו שמה שהם תופסים זה רק חלק, ושפינוזה נותן לאנשים את האשליה, שהנה, יש לכם כבר, הכל פה לא צריך להתקדם לשום דבר.
שלב ביניים אחור.
כן, אבל זה שלב ביניים שיש לו יתרון, כי עכשיו אדם כבר מספיק, האנושות לא חי עכשיו עם איזה כוחות דמיוניים ששולטים עליהם ונותנים לתחושה של אפסות וכלום, לאנושות מלאה עכשיו בהבנה, וואלה, החיים יש להם ערך, אני רוצה, לא ערך, זה לא שפינוזה, אבל זה התחושה שאני רוצה לחיות את החיים, אני רוצה לפתח את החיים וכולי. עכשיו רק... מה זה? אני אומר, גם שפינוזה זה תפיסה ילדותית, כן? זה גם התפיסה הזו של לתפוס, אבל... אבל לבית את האנושות לתפיסה ילדותית בוגרת יותר. שהתפיסה הילדותית הקדומה הייתה לתפוס איזה כוח, לתפוס איזה ממש, או ממש עצב פיזי, כן, פחית קולה. זה אלוהים, אפשר להבין עבודת אלילים מהסוג הזה, את העמדה הנפשית שעמדה מאחוריהם. ש... כן, סעת, אוקיי. קיצור, או ממש תפיסה של איזה עצם גשמי, או תפיסה מפותחת יותר של איזה כוח רוחני בשמיים, שפינוזה אומר, תפסיקו עם הדברים הקטעים האלה, תתפוס משהו גדול, כל המציאות כולה. עדיין זה אותה עמדה נפשית, אבל לפחות כבר בן אדם, הוא מתנהג כמו בן אדם מבוגר, לא איזה ילד קטן שחושב שהפחית הזו היא ברא את העולם. הוא אומר, המציאות ברא את עצמה, הטבע ברא את עצמו. ועכשיו זה בשל לשמוע את האנושות בשלה לבית המקדש השלישי, לרעיונות האלה שהגאולה של תורת ישראל הפנימית, שמדברת על זה, שצריך לקדש את החיים וכו' וכו'. אומר רב קוק, רעיונות כמו ששפינוזה יכלו להופיע, לא היה אפשר כמעט להופיע כמעט על ידי איש מזרע ישראל. זאת אומרת, רק יהודי היה יכול לסבך את העולם בצורה כזו. למה? שהמחשבה של האחדות האלוהית הקטע שורש כל כך חזק בנפשו, עד שרק הוא היה יכול להוליד צל חשוך נורא כזה על ידי רוע גדול, שקיבלו בדרך שבורה ומובטת. זאת אומרת, רק מישהו מזרע ישראל, שהנשמה שלו מחפשת את האחדות, מה זה עם ישראל? עם ישראל, כל המהות שלו זה להבין שהמציאות כולה היא זורמת לכיוון אחד. אז רק יהודי היה יכול גם להגיע לתפיסה השפינוזיסט הזו, שהמציאות כולה היא מיוחדת. למה? לקיום סתמי, אבל לפחות מאוחדת.
למה
אני חושב שצריך
להיות קיום סתמי, וצריך לפתח את השם?
בגלל שהוא לפחות קולט ששוב, שאין פה כוחות מופרדים, אלא יש כאן איזה מערכת הרמונית. את צודקת שבו מכעניין המערכת ההרמונית הזו לא מובילה לכלום, מובילה, אבל לפחות זה נותן לאדם איזשהו תפיסה מופשטת, לא רק התפיסה... הקטנה הזו של כוח אחד ששולט על הכל ומסוכסך עם כוחות אחרים. כן, עכשיו יש פין הזו, תשמע, אתה חי עכשיו. אל תחפש בשביל מה לחיות, אל תחפש על מחיות, אתה חי. אבל תשמע, אם אתה כבר חי, תהיה מבוגר. אתה עושה להיות ילד קטן שחושב שהכוח הזה איתו צריך לעבוד. יש לך פה עוד הרבה כוחות במציאות. בוא תלמד על כולם, תפיק בהם את המקסימום, תפתח טכנולוגיה. תנסה לסבול כמה שפחות ב-80-90 שנה האלה שאתה חי פה בקיום הסתמי הזה. לפחות תהנה מהם כמו צריך, תיסע באוטו, למה לנסוע בסוס? תפסיק לפחד מכל מיני צללים ודמיונות, השכל שלך יפתור כמה שרק אפשר. הוא נותן משהו.
לא,
לא, לא, גם הוא, שפינוזה הוא לא רק הוא, כל התפיסה החילות המודרנית, התורה לאן היא פיתחה את העולם? לפני זה העולם היה שבוי באיזה חבר דמיוני בשמיים שכולם יושבים ומסתובבים ומחכים איפה ייפול עליהם הברק. שפינוזה והמשכילים שחררו את האנושות כביכול. אמרו לו, תפסיקו, אין שום דבר, יש רק את העולם הזה, תחיו אותו. ועכשיו יש לך 300 שנה של טכנולוגיה והתפתחות של מדע ושל רוח ושל רגשות ונפלא נפלא. הכל מוביל בסוף לתהום. אבל לפחות נעשה פה משהו. התפיסה של שפינוזה היא, כמו שמענו, תפיסה אלילית שמנסה לתפוס את האלילות. אבל בניגוד לתפיסות האליליות הקודמות שתפסו את האלילות ילדותית של כוח, הרבה כוחות שנלחמים אחד בשני, ורק שאני בוחר לי איזה כוח אחד שהוא שולט על כולם, שפינוזה אומר לא, אין פה הרבה כוחות שנלחמים אחד בשני, יש פה הרמוניה של המציאות, של הטבע. זו תפיסה שמאפשרת עכשיו לבן אדם להשתחרר מהקיבעונות שלו ולהתחיל לפתח את העולם הזה. כי יש איזה, יש פה תוכנית, יש פה עוד פעם, תוכנית שסגורה, בתוך מעגל סגור, אבל יש כאן משהו שאפשר לעשות איתו, ולא רק לשבת ו... כזור, זה ההבדל בין העולם החילוני לעולם הדתי, אלילי של פעם. לכן אומר הרב, רק בעמל גדול וניסיון כביר, הננו מוכשרים להוציא גם מהרימון הזה, כן? הוא כמובן הרב מתכוון פה לביטוי שנאמר על אלישע בן אבויה, כן? תוכו אכל רבי מאיר שלמד מאלישע בן אבויה, תוכו אכל קליפתו זרק, אז הוא אומר אותו דבר שפינוזה, אפשר יהיה להוציא מהרימון הזה, המעובה בקליפתו, איזה תוך תמציתי, זאת אומרת, אם עכשיו מעשה, תיקח את התפיסה השפינוזיסטית ותזכח אותה ותגיע לדעת אלוהים. הרב קוק היה מסוגל לכתוב את מאמר דעת אלוהים רק אחרי ש 200 שנות שליטה שפינוזיסטית בעולם. אם לפני שפינוזה היית מביא את הרעיונות האלה שצריך לקדש את החיים והחיים עצמם, האלוקות מופיעה בהם, שאם לא מבינים מה אתה רוצה, מה פתאום, החיים זה משהו רע, אנחנו כל מה שאנחנו צריכים זה להתנתק ולחיות חיים רוחניים ולסנוע את העולם הזה. שפינוזה יחדיר באנושות שצריך לאהוב את העולם הזה. בדיוק. הוא הבסיס שעל זה אפשר לבנות עכשיו את התפיסה הרוחנית המפותחת יותר. עכשיו נוסיף פה הערה חשובה, הרבע שעה האחרונה. עד עכשיו דיברנו על ההשפעה של שפינוזה ברחבי האנושות. אבל עם ישראל הוא כמובן, הלב שבאיברים הוא נמצא בתוך העולם הזה והוא מושפע. ולמרות שכמו שראינו, שפינוזה כפי שהוא נלחמו בשצף קצף והצליחו לדחות אותו מחוץ למחנה, אבל הרעיונות שלו חלחלו גם לעם ישראל. אומר הרב קוק באוצרות הראייה חלק ב' עמוד 894. תקשיבו טוב. השיטה השפינוזיסטית עם סיגי היחד היא הפוכה לגמרי מאורן של ישראל. על כן, הייתה יד השם בהרגשה על הרבנים הצדיקים באמסטרדם להרחיקו מישראל. דיברנו על זה. היא, התפיסה השפינוזיסטית, חוללה את העת החדשה, זאת אומרת, יצרה את החילון המודרני על כל רעותיה ובכלל האנטישמיות, מה שדיברנו, עד ששפינוזה וביסמרק, מי זה הביסמרק, זוכרים? זה היה מי שייחד את גרמניה בסוף המאה ה-19. הוא אנטישמי גדול. ובעצם הרב קוק כתב את זה פשוט לפני מלחמת העולם השנייה. אם הוא כתב את זה לפני מלחמת העולם השנייה, הוא כותב שפינוזה והיטלר. ביסמרק זה הפרומו של היטלר. בסדר? עד ששפינוזה וביסמרק הם דוגמת בלעם והמן. אין על הרב קוק. זה מדהים הביטויים שלו. אומר שפינוזה וביסמרק, מה, תחליף קום ביסמרק, שימו את היטלר. ביסמרק הוא מייסד הלאומיות הגרמנית החדשה. הוא זה שמוציא לפועל את התוכנית של שפינוזה. שפינוזה הגה את הרעיון הזה של עולם בלי אלוהים, של עולם טכנוקרטי, יעיל, טכנולוגי, בלי נשמה. מי שמוציא את זה לפועל בצורה המובהקת ביותר, זה מיודענו הגרמנים. שם זה הם בנויים לשפינוזה. שפינוזה התלבש להם כמו כפפה ליד, שביסמרק הוא המודל שהרב מצא לנכון לציין כמייסד הלאומית הגרמנית. אומר זה כמו בלעם והמן. בלעם מה עניינו? עין הרע. בלעם זה אותה תפיסה רוחנית ששוב, הוא יודע דעת עליון, אומרים חז"ל, מה זה יודע דעת עליון? יודע את אותו רגע שהקדוש ברוך הוא כועס בכל יום. ואת בלעם זה אותה תפיסה רוחנית שמרואה את החיסרון שבמציאות, שמסתכלת על המציאות לא כפועל יוצא של נשמה וכולי, אלא לוקחת את הצדדים האלה של החיסרון, של הייאוש, של כל הצדדים שהם מקריים, ולהפוך אותם לעצמים. יודע מתי כזה הוא כועס? כזה הוא כועס באיזה רגע, כן, המדרש אומר, אחד חלקי זה, יש איזה רגע של כעס אלוקי, ובלעם יודע לכוון בדיוק כעס. זאת אומרת, בלעם יודע לקחת וליצור תפיסת עולם, שבזמנו הייתה כמובן אינטואיטיבית, נבואית, ושפינוזה הפך את זה להכרתי שכלי, של עולם בלי רחמים, עולם בלי תקווה, עולם בלי אמונה, עולם בלי אלוהים. והמן הוא זה שהולך ומיישם את זה בפועל. צריך להשמיד את עם ישראל, את אותו עם שמשדר את כל הדברים האלה לעולם. זה שפינוזה וביסמרק. בסדר? ביסמרק, מתחיל, היטלר. אז בחוק הוא יזמר, שימו היטלר, אה?
בגלל שפינוזה נהיה שואה,
איך הוא חיים? כן, הוא מת כבר, אז שפינוזה, אז הוא חי, הוא חי את זה. כן, קראתי לכם פעם שעברה, את איינרי חיימה. נקרא לכם שוב, מי שלא היה. כל שיעור אני מתחיל מחדש פה את הכל. נקרא לכם שוב את המשפטים שכתב איינרי חיימה. איינרי חיימה הוא היה, מדע משורר יהודי גרמני, שחי לאיזה 150 שנה לפני השואה. גם הוא קלט מה שפינוזה יעשה לעולם, בעיקר אצל הגרמנים. כותב כך, אם יבוא היום וינצח השטן, מה זה השטן, אומר איינרי חיימה? הפנתאיזם החוטא ומחטיא. התפיסה השפינוזית הזו, שהכל טבע, אין אלוהים, אין. ישמרנו ממנו כל קדושי הברית הישנה והחדשה והקוריאן גם יחד. אז תתחולל על ראשי היהודים המסכנים סופת רדיפות אשר סבלותיהם הקודמים יהיו כעין ואפס לפניה. רעדה או חזתני למחשבה הזו וחמלה רבה אין קץ מפחפכת בליבי. ‫150 שנה. ‫קלה, בחור. ‫יש לו עוד הרבה דברים כאלה, אגב. ‫הוא נותן לכם פעם לקרוא ‫את הכתבים של עין. ‫לא, הוא פשוט אדם עם רגישות רוחנית. ‫הוא עצמו היה אישיות מאוד מתוסבכת, ‫התנצר, חזר, לא יודע... ‫מה? ‫לא, הוא לא היה... ‫הוא לא רק ראה את השלילה. ‫הוא היה לו גם צדדים של הבנה חיובית, ‫אבל היה לו פשוט כישרון ביטוי מדהים. ‫הוא נחשב משעת היום, ‫המשורר הגרמני, כל המחזות שלו, ‫זה האבן יסוד בתרבות הגרמנית. ‫בכל מקרה, אבל הוא דוגמה למישהו ‫שזיהה לאן הדבר הזה מוביל. ‫אז הוא אומר לך, זה, אתה מבין, ‫זה הולך יחד, כמו בילם והאמן. ‫האמן הוא המוציא לפועל ‫את התוכנית של בילם. ביסמרק סלש היטלר מוציא לפועל את התוכנית של שפינוזה. המקור עכשיו, אוצרות הראייה ב' עמוד 894. ועכשיו על ענייננו, אומר הרב, אם לא הורחק, אם שפינוזה לא היה מורחק, היה מתערב עם כלל ישראל והיה מחבר חיבורים עיקריים והיו מתקבלים כערך המורה נבוכים, הכוזרי וכיוצא בזה. שפינוזה היה כותב את הכתבים שלו כמו שלנו בעברית, עם פסוקים, היה מגדל זקן גדול, היו אומרים כולם, וואלה, תראה איזה יופי, זה כמו מורה נבוכים, כמו הרמב״ם. אנחנו לא לגמרי מבינים מה הוא אומר, אבל מצד שני, גם מורה נבוכים אנחנו כך מבינים מה הוא אומר, וגם כוזרי לכך מבינים מה הוא אומר, ו... זה היה שפינוזה, ולומדים אותו, ותדדה, וכו'. ואם, ובוודאי אם זה גם שפינוזה היה מחבר איזה חידושים תורניים בהלכה או באגדות, כפי כישרונו, אבל הוא היה גם מוציא איזה ספר הלכות וכו', היו גורמים להתקבלו דעותיו באלוהות, כן? התפיסה שלו הייתה נכנסת כטעות שורשית רוחנית בעם ישראל, והיו חלילה גורמים לפוצץ את יסודם של שונאי ישראל, כן, שונאי ישראל כוונה עם ישראל, בשון סגינו. שאם היו, אלא שהיו מתגלות התולדות בימים ובימים מסיבות רבות. אמנם, מתוך שהיה עם כל זה מזרע ישראל, על כן יש בפנימיות שלו עיקר, עיקר יסודי, זאת אומרת יש דבר חיובי, כמו שלנו התפיסה השפינוזיסטית, שבעצם האלוהות מופיעה בכל, אתם מבינים? זה ההבדל בין התפיסה של שפינוזה לתפיסה שלנו. שפינוזה אומר, הכל אלוהים. זאת אומרת, אלוהות, אנחנו אלוהים, המציאות היא אלוהים, וגמרנו, אתה גומר את האנושות, כי אין משהו מעבר להתקדם לאנחנו, אנחנו אלוהים. אנחנו חלילה אומרים, הכל מופיע את אלוהים. אלוהים הוא בהרבה יותר מכל מה שיש, אבל בכל מקום אלוהים מופיע בו בתוך העולם הזה. אז שפינוזה, היסוד הזה שהוא חינך את האנושות, שאלוהים מופיע בתוך החיים ולא מחוץ לחיים, זה עיקר יסודי שאחר צירוף מרובה הוא נכנס אל המחנה. ועכשיו שימו לב מה אומר הרב. מי התחיל לצרף את שפינוזה? מי התחיל לקחת את הרעיון של שפינוזה ולהתחיל קצת להוציא מהם את התוך החיובי? המתחיל לצרפו היה הרמב"ן. רמב"ן ראשי תיבות, רבי משה בן מנחם מנדלסון. משה מנדלסון, לא ניכנס עכשיו לכל ה... זה היה אבי תנועת ההשכלה היהודית, שהוא עוד פעם, התוצאות של התנועה שלו זה איומות ונוראות, הוא יצר את תנועת ההשכלה באיזשהו מקום את החילון בתוך עם ישראל, אבל הוא עצמו, משה מנדלסון, היה יהודי ירא שמיים, שהוא ניסה, הוא למד, הוא היה פילוסוף, למד את התפיסה של שפינוזה והתחיל כבר לכתוב על הרעיון הזה ששפינוזה יש שם איזה נקודה שאפשר לקחת מנה משהו חיובי. כמו שאמרנו, הוא עשה את זה, אבל התקופה לא הייתה עוד בשלה, ושהוא סיפר את הרעיונות האלה לתלמידים שלו, הם תפסו את זה, אז גם אנחנו שפינוזיסטים בעצם, בעצם גם אנחנו אומרים שהכל אלוהות, והפכו להיות חילונים. הבן שלו כבר התנצר, של מנדלסון. כי הסביבה הייתה נוצרית, זה הייתה סוג של נוצרי חילוני, אתה מבין, זה מה שהיה בגרמניה, לא היה חילוני לגמרי. אבל העסק כבר הלך, מזה הופיע גם כל הביקורת המקרא, וכל הרעות החולות, השיטות הגרמניות שמחלחלות היום. אבל אומר, המתחיל לצרפו היה רמב"ן, אבל, אומר הרב קוק, הבעל שם טוב, אבי תנועת החסידות, יצרפו בלא ידיעה את מי הוא מצרף, מפני שלא היה לו צורך למקורו, כי אם הוא שאב את הידיעה ממקורה הפנימי וצרפה, ועדיין לא נגמר העיבוד, והעיבוד בעין של שפינוזה הולך ונגמר, וכשיגמר העניין לגמרי, יהיה יוצא מכלל ארור, ויבוא לכלל ברוך. כי מה השם הפרטי של שפינוזה? ברוך. ברוך שפינוזה. אין על הרב קוק, אני מת עליו. אין, בסדר, הניסוחים שלו, זה בסדר, קיצור. בואו רק נגיד פה במשפט אחד את הנקודה, תבינו. יש פה, מי שיוצא בסדרת הצורות האמונה, הרחבנו על זה שיעור שלם, פה נגיד זה בשלוש דקות. החסידות. החסידות בתחילת, החסידות שהיום ברור שזה חלק יסודי מתורת ישראל, וכולנו ניזונים באופן זו או אחר מהרעיונות הרוחניים שלה וכולי, אבל בתחילת דרכה, כידוע, היא ספגה התנגדות מאוד מאוד חריפה מתלמידי החכמים, שהראשי שבהם היה גדול אותה תקופה, הגאון מווינה. עד כדי כך שהגאון מווינה באיזה שלב הכריז על החסידות מינות ארורה שכל באיה לא ישובון. משפט כזה. אז איך מסבירים את זה? אז היום אומרים, תקשיב, הגאון מווינה, הוא טעה, יטעו אותו, הוא לא הבין מזה וזה. זה מבט קצת שטחי. מה שקרה פשוט מאוד, מה זה הייתה החסידות? לא נכנס לכל השורשים ההיסטוריים, נדבר על השורש הרוחני. החסידות בעצם באה, זה הייתה תפיסה רוחנית בעם ישראל, שמעשה ברעיון הזה שאלוהים הוא חיצוני לחיים. עד אז, עד החסידות, באמת התפיסה ששלטה בעם ישראל, זה תפיסה מונותואיסטית. זאת אומרת, יש אלוהות, יש איזה כוח עליון למעלה, שדורש מאיתנו למחוץ את עצמנו יותר ויותר בשביל הכוח הרוחני. ממילא, מי יש לו קשר לאלוהים? רק מי שמתעסק בדברים רוחניים, רק תלמידי החכמים. הציבור הפשוט וזה חי כל הזמן בתסכול מתמיד, אנחנו לא מספיק לומדים תורה, אנחנו לא מספיק זה, לא יהיה לנו עולם הבא וכו' וכו'. באה החסידות, עליהם לא, תקשיבו. אלוהים הוא לא רק שם למעלה, אלוהים נמצא בכל מקום. מה עומק החסידות התכוונה? עומק החסידות התכוונה זה לדעת אלוהים. שאלוהים מתגלה בכל דבר. לא שאלוהים זה הצמח, לא שאלוהים זה הפרה, לא שאלוהים זה המשקעייה שאתה שותה, אלא הוא מתגלה בזה. אבל בתחילת הדרך, שאמרו את הרעיונות האלה, שזה בעצם רעיונות של פנימיות התורה, אמרו את זה ליהודים הפשוטים, הם תפסו את זה בתפיסה השפינוזיסטית, כי זו הייתה האווירה. בעצם אתם רוצים להגיד שאלוהים הוא לא שם. אני אלוהים. אנחנו אלוהים. מה זאת אומרת אנחנו אלוהים? כל מה שאנחנו עושים זה בעצם קדוש. אם זה ההשלכה שיש לזה, לא שאנשים אמרו שאנחנו אלוהים עצמם, אלא עד עכשיו ידעתי שאני צריך לדחות סיפוקים, שאני צריך, כל דבר שאני עושה, זה בעצם שייך לעולם החומרי, ואני צריך להתגבר על עצמי ולהוסיף פה את המימד הרוחני. באה חסידות ואומרת לו, לא, מה פתאום? אתה נמצא בבית, אתה שותה כוס יש, אתה רוקד, אלוהים מופיע בתוך זה. בא האדם הפשוט ואומר לעצמו, ככה, אז אין בעיה, לא צריך ללמוד תורה, להתפלל, אתה יודע, צריך להתפלל מתי שאני מרגיש צורך לקום לתפילה במניין, לא חובה, זה היה בתחילת הדרך. אני אומר שוב, היום אנחנו מכירים את החסידות אחרי שהיא, מה שנקרא, עברה קצת עיבודים. בתחילת הדרך זה היה תנועה שהיה חשש שהתחרפן פה את עם ישראל. אנשים היו מסתובבים, עוד פעם, צריך להבין, זה לא באשמתם, זה אנשים שחיו שם באיזה אירופה, מסכנים, שבקושי שרדו, חיו בדלות איומה, כמובן ללא לימוד, זאת אומרת, למדו קצת את התורה, אבל עם בורות וחיי עוני ודוחק, ושלהם התלבשו הרעיונות האלה, זה התלבש בצורה מאוד מאוד גולמית, והתחילו פתאום כתות של אנשים, במקום לעבוד, במקום לפרנס את המשפחה, במקום ללמוד תורה, התחילו להסתובב, לרקוד כל היום, לחיות בהזיות, ציפורים, על רדים, מופתים, שדים, רוחות. חשש הגאון מווינה, וחשבו התלמידים, דבר כזה עכשיו הולך להרוס את עם ישראל. לכן הגאון מווינה יצא בשצף קצף, אומר לא, זה כפירה, זה מינות, זה שיהיה ברור הרבה מאוד מכל הסיפורים שהם אנחנו שומעים על הרבי שהכניס אותו לכלא וזה, מי הכניס אותו לכלא? תלמיד חכמים, הדשינו לשלטונות שיכניסו את האדמור לכלא, שירגע שם קצת. כי אם הוא היה ממשיך, הוא היה פה מפרק להם את הקהילה ואת העיירה. פשוט רוב... לא רק בעל שם טוב, כל תנועת החסידות, זה התחיל מזה.
אני רוצה מה הבעל שם טוב
עוד פעם, מה שלא ראה את זה, אבל הוא אמר, אני חייב להביא, לקדם את העולם, כמו כל תנועה חדשה שמופיעה. יש פה איזו נקודת אמת שהיא מופיעה עם הרבה סיגים. אז אלה שאומרים, אין, אנחנו חייבים להביא את זה, כמעט, אתה משאיר פה את היהודים בלי אלוהים, המסכנים האלה עכשיו בגלל שאתם עם השיטה האלוהית שלכם, שזה מחוץ לחיים וזה, תראה, הם לא נהיה מהם כלום, הם עוזבים את התורה וכו' וכו'. אז היה א', היו דברים כאלה. רוב, הרב ציודה, הוא נוהג לומר את זה, שרוב המשכילים החילונים הם באו ממשפחות חסידיות. כי אתם יודעים, הם גדלו בעולמות רוחניים דתיים מיסטיים. כזה. וברגע שהם נפגשו עם ההשכלה, הם זרקו את זה. כן, אגב, זה גם הסיבה שהיום יש כל כך הרבה סיפורים על בטובת חסידות. כי בדרך כלל מי כתב את הסיפורים האלה? המשכילים החילונים, שהם באו ממשפחות חסידיות, והיה להם כזה רגש של בית אבא. אז תמיד בסיפורים האלה זה ה... תמיד יש איזה אדמור שמגיע ויש איזה מתנגד כזה אכזרי שמנסה להפיל אותו, אבל בסוף הרבי עושה מופת וכולם נהיים חסידים שלו. זה לא בדיוק היה ככה. היסטורית, יש... רוב תלמידי חכם, רוב מוחלט שתלמידי החכמים היו ליטאים, מה אתה חושב? חסידות זה... היו המוני העם וכמה אדמורים, זה לא היו תלמידי חכמים. עוד פעם, אנחנו נראה פה עכשיו על תופעות, אני צריכים להבין משהו. ברור שהבעל שם טוב, עוד כמה הם הבינו את הבעייתיות וחששו וזה, אבל היה פה שאלה של מה צריך לשדר לציבור הרחב. הציבור הרחב לא מבין את הדקויות האלה. היום בקושי אנשים צריכים לקלוט מה קורה פה. לפני 200 שנה לא היה להם בכלל את הכלים, ופתאום מגיע איזו אישיות קריזמטית עם זקן גדול ואומר להם, תקשיבו יהודים, תרקדו והשם איתכם. את צודקת, אז יש צד כזה, ויש צד כזה. מה אנחנו לומדים מזה? שלפעמים יש דבר כזה, שתלמידי חכמים חולקים משני כיוונים, כל אחד צודק. הגאון מבין הצדק שהוא נלחם בהם. והבעל שם טוב ובעל התינה צדקו שהם לא נכנעו. ושכם ברור, אז היה מלחמה לחיים ולמוות, זה לא כמו היום שכזה סתם מדי פעם כזה אקזוטיקה. שהמשפחות היו, התגרשו על הדבר הזה. ילדים שהיו יוצאים להיות חסידים, היו יושבים עליהם שבעה. היו מחרימים אחד את השני, היו מלשינים על זה, היו מכניסים את הדמורים שהכנסו לכל הזה, היה בעצם סוג של גזר דין מוות. והיו הורגים אותם שם. אבל עשו, היה פה מלחמה לחיים ולמוות. מה קרה? אחרי כמה עשרות שנים של מלחמה אדירה, הדבר הזה גרם לאיזון. מצד אחד, החסידות קצת נרגעה. התחילו כבר להכניס יותר את הנושא הזה של הקפדה על הלכות ותחיית סיפוקים. מצד שני, ההתנגדות קיבלו כבר את הנושא קצת של הרגש, וזה שבאמת גם אנשים פשוטים יכולים לקראת עבודת השם. ואז באמת הדור שאחרי הגאו מבינה, רבי חיים מוולוז'ין, שהוא תלמידו הגדול שלו, הוא כבר נפגש עם בעל התניא. הגאו מבינה לא היה מוכן להיפגש עם בעל התניא, עד כדי כך שבעל התניא בא אליו, לעיר, רצה להיפגש איתו, הגאו מבינה ברח מבינה שלא יגידו שהם היו יחד באותה עיר. כדי שלא יעזו להגיד שהחסידים יגידו שהנה הם נפגשו אישים. הוא אומר, לא, לא, לא. דור אחד אחרי זה, רב חיים מוולוז'ין הסכים כבר לקבל. אז איך מסבירים את זה? תראה, רב חיים מוולוז'ין הבין שהגאון מוולוז'ין היה קצת קיצוני מדי וזה, חס ושלום. הגאון מוולוז'ין, מה שנקרא, עשה את העבודה השחורה, הרגיע קצת זה, ואחרי שהוא הרגיע, עכשיו אפשר להיפגש, ואז כבר אפשר, והיום, ברוך השם, ברור שגם החסידות זה לא משהו ש... זאת אומרת, אנשים מבינים כבר שחסידות זה בא להכניס את הרגש, להכניס את האלוקות פה בעולם הזה, אבל לא חלילה להפוך להיות אדם בלי רסן וכו' וכו'. מה זה? כן, זהו, זה מה שמסופר, שרב חיים מוולוז'ין ובעל התניא נפגשו, נפגשו באיזה עיירה. הגיעו הפמליה של רב חיים מוולוז'ין מצד אחד, והגיעו הפמליה של בעל התניא מצד שני, ונפגשו באיזה בית. אז איך שנכנסו בעל התניא ורב חיים מוולוז'ין לבית, איך שהם נכנסו, רב חיים מוולוז'ין מהר פתח את החלונות. שאל אותו בעל התניא, למה אתה פותח את החלונות? הוא אומר, תקשיב, הוא אומר, אני ואתה יודעים מה אנחנו נפגשים. אנחנו נפגשים קצת לדבר. הוא אומר, לחסידים שלך, ברגע שהם יהיו חלונות סגורים, בטח יתחילו לספר שיש פה מופתים ואנחנו עושים ניסים ופלאות, אז פתחתי את החלונות, שיראו שיש פה רק שני יהודים שמדברים דברי תורה. בסדר, הוא ידע מה שנקרא, אם יש לו עסק. בסדר. אז שני הדברים האלה כרחל וחילה אשר בנו את בית ישראל. אבל לענייננו מה שחשוב זה, שאומר רב קוק, תשאירו, התפיסה השפינוזיסטית הזו, במהות שלה, היא חלחלה גם לתוך עם ישראל. החסידות בתחילת דרכה, היו בה סיגים, כן? צדדים של שפינוזיסטיות. ובזכות ההתנגדות הגדולה של הגאון מווילנה והעבודה של גדולי החסידות, זה יזדקך ונשאר מזה הצד החיובי. שמה הצד החיובי? היום, שאל כל חסיד, יגיד לך, כן, אני עכשיו שאני גם שאני עכשיו שמח, אני עובד את הקדוש ברוך הוא. זה משפט שהפוך על הפוך לא היה יכול להיות בלי שפינוזה. שפינוזה הכניס לאנושות את ההבנה הזו שגם לשמוח זה בסדר. למרות שעוד פעם, מבחינתו אין מה לשמוח, הכל פה זה. אבל הרעיון הוא שהטבע, שהמציאות היא גם משמעותית, ולא רק הכוח העליון הזה בשמיים. אז ביהדות לקחו את זה גם לכיוונים של מצוות. בסדר, זה כל אלה, זה ההכנות לקראת הגאולה, ששם הדברים יופיעו בשלמותם. מה זה? הם ידעו, אבל שוב, זה היה לא ברור. כל דבר ידעו. היית שואל את הבעל שם, ובוודאי אומר לך, בוודאי שיש משהו מעבר לזה. אבל היהודי, כי זה לא הדגש, תמיד, הוא הדגיש דברים אחרים שאצל, תמיד שיש מחלוק בין תלמידי חכמים, זה הבעיה זה על דגישים. אנחנו יודעים, נכון, גם, אבל על מה להדגיש? ואז אמרו, יש חשש, אתה מדגיש ליהודי הפשוט הזה, את הדבר הזה, אתה בא לדלו שיחה ואומר לו, תקשיב, מה שחשוב זה שמחה, מה שחשוב זה ריקוד, מה שחשוב זה. הוא לא יודע, הוא אומר, אגב מבינה, הוא לא יודע כמוך, שאתה אומר שבעצם זה יש אלומות אלוהי שצריך להתגבר עליה ולדחות סיפוקים וטטטטטט. הוא תופס רק את הצד השטחי. אז הוא יצא נגד זה. ועוד דבר, עד סוגריים, שמע, גם לא כל אדמו"ר ידע את כל הדברים האלה בצורה כל כך מבוררת שכלית. הרבה פעמים זה גם, היה שם, הוא עצמו לא היה סגור כל כך על הדברים, ושזה עבר לציבור אחר. זה היה סכנת נפשות. בהערת סוגריים נראה האחרונה, שאותה סכנה בדיוק כמו שיש לחסידות בתחילת דרכה, יש גם אצל הרב קוק. ולכן גם כל כך גדולי ישראל התנגדו לרב קוק, ובצדק. כי לא נשאר את אחר כך בשביל המסיימים, אלא שאותו דבר, שגם הרב קוק הוא בעצם אומר, מה שהוא אומר כאן זה, נכון? הכל מופיע את אלוקים, הלאומיות, הוא יודע, ויחד עם זה, הרב קוק בנה על זה שיהיו גם כאלה שהתנגדו לו. כי אחרת, אם לא היו כאלה שהתנגדו לו...
איפה
הזאת שתנגדו? אה? אצל הרב קוק. כל תלמידי החכמים החרדים בדור לא הבינו מה הוא רוצה. הם פחדו, ובצדק, מזה שאם השיטה הזו של הרב קוק תתפשט מהר מדי ובאופן שטחי מדי, היא תגרום לנזק אדיר, כמו שזה קרה באמת. אז יש בכל דור את הדור הזה מתנגדים. הרב קוק זה כבר שידרוג של החסידות, זה לא רק... גם היום, מה נדבר? אנשים לוקחים את הרעיונות של הרב קוק ומשליחים את זה גם בצורה פנתאיסטית, ששפינוזה עשית. אז בעצם אומר שאם אני עכשיו רואה סרטים, אז אני מופיע את הקדושה של עם ישראל. מה נדבר? אנחנו חיים את זה כל יום, את הבעייתיות. מה הקשר? מה הקשר אחרי המעשים שלכם אלו? זה משהו אחר לגמרי, זה סיפור. טוב, חברים, הבנתם את הכיוון, שיהיה בהצלחה. אל תהיו שפינוזיסטים.
הרב, אם שפינוזה...